אז מסתבר שהבודה לא נתן הנחיות ספציפיות למתרגלות לסביות. כמו שהוא לא נתן הנחיות ספציפיות לזמני מלחמה ולזמני שלום, הוא לא נתן הנחיות ספציפיות לתרגול למי שהיא רופאה או למישהו חקלאי. הוא לא נתן הנחיות ספציפיות כי הדרמה היא מכוונת את כולנו לאותו מקום ולאותו התרגול. לא משנה מהן נסיבות חיינו, עוני או עושר, או צעירות, או כמוני, קשישות, התרגול הוא אותו תרגול. וזה התרגול שאומר, בואו נתבונן במה שגורם סבל, ומה שמפחית את הסבל. זאת המטרה המוצהרת של הדרך הבודיסטית. בואו נתבונן במה גורם סבל בשביל שנוכל להפחית אותו. ובבודיזם אומרים שלצורך כך אנחנו רוצות להתבונן בתודעה. שאם נתבונן בתודעה נוכל לאט לאט ללמוד, לזהות, להכיר את מה שגורם לנו סבל, ואז גם איך להשתחרר ממנו. וכשאני אומרת סבל, אני מתכוונת על כל הספקטרום של אי נחת, וחוסר שביעות רצון, וחוסר סיפוק, וכל האופנים המגוונים של סבל. אז אם ככה, למה בעצם יש לנו ריטריט שמיוחד לקהילה הלהטבקית? בעצם הטיצ'ינגס שאנחנו שלושתנו נביא כאן, זה היו יכולים להיות אותם טיצ'ינג בכל ריטריט אחר. אז למה בעצם לעשות ריטריט ספציפי לנו? ובעצם הסיבה המרכזית היא בשביל תחושת הסייפטי, הביטחון, שנחוש כאן. תחושת הביטחון, אני חושבת שרובנו יודעות, וחלקנו אולי יודעות במיוחד, היא לא דבר מובן מאליו במציאות הזאת. ואני לא מדברת על מאוקטובר שעבר. חלקנו מכירות ומכירים שהמציאות יכולה להיות מאוד לא בטוחה. ונסיבות החיים יכולות להיות כאלה שהן מאוד מאתגרות. והחשיבות של לבוא לכאן לתרגל, לצנוח למקומות יותר עמוקים בתוכנו. כמו שאודליה אמרה, להשיל שכבות. ולהיות בחשיפות, זה, בשביל זה חייבים תחושה של ביטחון, אפילו יחסי. כל ארבע שנים יש כנס של כל או הרבה ממורי ומורות הדרמה בעולם, באירופה, וחברה טובה שלי, גם מורה בתובנה, לילה וסטיבן, שניהם נסעו לכנס בשוויץ בשנה שעברה, בקיץ, ולילה סיפרה לי שדיברה מישהי מאנגליה, שהייתה, יש שם כל מיני הרצאות, והייתה מישהי מאנגליה שנתנה הרצאה על טיצ'ינגס או על ריטריטים לקהילה הגאה. אז אמרתי ללילה, יופי, ספרי לי מה יכול להיות, שאולי הבודה כן לימד טיצ'ינגס מסוימים ללסביות, ואני לא רוצה לפספס, אני רוצה להביא את זה, בעיקר להביא את זה לריטריט הזה. אז היא אמרה לי, מה שהיא אמרה בהרצאה, זה החשיבות של הסייפטי, של תחושת הסייפטי, תחושת הביטחון. גם היא, לא היה לה שום דבר לחדש מעבר לזה. לא, אין טיצ'ינגס מיוחדים שהם יהיו מיועדים רק לאוזניים הקוויריות שלנו. אז באמת הדבר החשוב זה ליצור לנו כאן תחושת ביטחון. הריטריט הראשון שהיה כאן בתובנה, הוא היה כמו שקוראים, קורא עכשיו הרבה בתובנה שיש כמה ריטריטים או שני ריטריטים במקביל. אז הרבה פעמים פה באולם הזה מתנהל הריטריט היותר גדול, עם יותר אנשים, ובאולם קטן אחר פה מתנהל ריטריט מקביל, עם יותר קטן. אז הריטריט הראשון היה כזה, אנחנו היינו, נטה ואני לימדנו, והיינו בריטריט, באולם קטן, ריטריט קטן, וזאת הייתה חוויה מאוד מעניינת להרבה מהמשתתפות והמשתתפים. ושיתפו אותנו, סיפרו לנו, למשל שיתף מישהו שאומר, אני כל כך הרבה שנים, אולי אף פעם לא הייתי בארון, כל כך הרבה שנים אני מחוץ לארון, ו-it's a non-issue for me להיות גיי. ונכנסתי לחדר האוכל, לארוחת ערב. בזמן שישבו שם, ישב שם הריטריט השני, הריטריט שהיה כאן, שזה היה ריטריט, מה שנקרא, רגיל. ופתאום הרגשתי, אני אחר, אני מסומן, אני מהריטריט ההוא. הוא אמר לי, אני עובד סוציאלי, אם היה לכם כאן ריטריט ייחודי לעובדים סוציאליים, לא הייתה לי בעיה להיכנס לחדר אוכל, ושהם יגידו, יחשבו, יגידו, כי הם בשתיקה, לא יכולים להגיד, אבל יגידו לעצמם, הוא מהריטריט ההוא של העובדים הסוציאליים, עם זה לא הייתה לי בעיה. הוא אומר, וואו, פתאום נחשף לי משהו שלא ידעתי, לא ידעתי כמה זה רגיש, עדיין. אז זה למה שגם אמרתי קודם, מוקדם יותר, כמה אנחנו בהודעה לתובנה שאפשרה בעקבות הפניות שלנו לאפשר שלא משנה מה גודל הריטריט, שאנחנו נהיה כאן לבד, בלי ריטריט מקביל. כן, עוד מתרגלת, אמרה אז בריטריט ההוא, אני הבנתי על עצמי, בגלל שיצא, בגלל שהיה כאן ריטריט מקביל, אז יצא שאנחנו היינו מסומנות ומסומנים. אז היא אמרה שפתאום קלטה שעולה בה, שהיא רוצה שאנשים קודם יכירו אותה, לפני שהם ידעו שהיא פגומה. מכירים את התחושה הזאת? קודם שיכירו אותי אישית ויראו איזה בן אדם נפלא אני, ואז כשהם יבינו שאני חיה עם בת זוג, אז הם יגידו, טוב, אבל היא כל כך נחמדה. אני זוכרת שלפני שנים, כשרק חזרתי לארץ, היה באגודה שירות הרצאות. והצטרפתי לשירות הרצאות, עכשיו זה חושן, זה נפרד, ועם איזשהו בחור, היינו, מסתובבנו בכל הארץ, בבתי ספר, לכנסים של מבוגרים, כנסים של, כאילו, אנשים מבוגרים, כנסים של עובדות סוציאליות, של כל מיני, סיפרנו את הסיפור האישי, וזה כזה להכיר לקהל הרחב, כן, את החוויה, אז היה הומו-לסבית, היה פחות טרנסים וטרנסיות, פחות היו במודעות. ואני זוכרת שהיה לי חשד שה... שההומואים והלסביות שנבחרים להיות בשירות הזה, בשירות הרצאות הזה, זה כאלה שעוברים. שאנשים שיראו אותנו, והרבה פעמים אנשים שאלו, אחרי שאנחנו נותנים הרצאה שלמה, מביאים דוגמאות מחיינו האישיים, הם אומרים, רגע, אבל את לא לסבית, נכון? דה, על מה דיברתי איתכם כל הערב? אז היה לי חשד שזה היה כזה קצת, אולי זה לא היה מכוון, אולי זה, אני לא יודעת. אבל אני יכולה להזדהות עם החוויה הזאת שאומרת, אני רוצה שקודם יכירו אותי, לפני שהם מגלים עליי, כן? שאז זה אולי יחסום או יעשה עליי איזשהו וי שלילי. אני רוצה רגע להביא קצת מראי ההיסטוריה, קצת לפתוח את היריעה, אתם בטח יודעות יותר טוב ממני את כל ההיסטוריה של הקהילה שלנו. בריטריט הקודם אני הקראתי שיר שאני מאוד אוהבת, מתוך רצון לא לחזור על עצמי, אני לא אקריא אותו פה, תחפשו אותו אחר כך, לא אחר כך, בשבת, בערב, בגוגל, שנקרא והיא ביתה, וזה על יוסף, יוסף המקראי, שהשיר הספציפי עוסק בזה שבעצם יוסף הוא בת, ולרחל בעצם נולדה בת, והיא מסתירה את זה שנולדה לבת, והיא קוראת לה יוסף, ומציגה אותה לעולם כאילו בן. אבל בעצם מה שהסיפור הזה, או השיר הזה יושב, זה על איזושהי קריאה של התנך, שלא לא, לא, לא דווקא קריאה מודרנית, זה כבר בימי חז"ל אגב, קריאה שאומרת שיוסף כנראה, יש קריאה כזאת שאומרת שיוסף כנראה היה הומו. ומי שיצא לה קצת להכיר את היהודים באים, אז שמה מה שעשו מיוסף זה הברקה שאין דברים כאלה, שווה ללכת להכיר רק בשביל הדמות הזאת שמופיעה שם בהרבה פרקים, והוא כזה לגמרי אוכצ'ה כזאת של מניש, ופשוט דמות מבריקה, באמת, עשו יניב ביטון, השחקן, וזה יושב על, זה לא המצאה של היהודים באים, זה באמת יושב על איזה שהם רמזים בתנך, אז זה מראה לנו שבעצם גם במסורת היהודית כבר יש, אנחנו לא המצאנו את הגלגל, בקיצור, אנחנו כאן מקדמת דנה, וגם במסורת ההודית, בכתבים, אחד הכתבים העתיקים, הפורנז, יש סיפור על המלך אילה, מלך שנקרא אילה, שיצא לצוד ביער, ובקרחת יער ראה פתאום את האל שיבה, מתנה אהבים עם הבת זוג שלו פרוותי. שימו לב למשפט הבא, זה מהטקסט, כן? לא אני. כדי לענג את אהובתו, הפך שיבה את עצמו לאישה. הכל ביער, אפילו העצים, הפכו לנקבי. וכשהתקרב המלך אילה, גם הוא הפך לאישה. שיבה, האל שיבה, צחק במלוא גרונו, והבטיח למלך אילה למלא כל בקשה שלו, פרט להפוך אותו חזרה לגבר. אז זה נחמד לראות איך זה מופיע כבר בכל מיני כתבים עתיקים, ובהודו גם, מי שיצא לה להיות בהודו, יש תופעה ידועה גם אני חושבת מן הסתם ותיקה, אבל גם עדיין בימינו, של חסידים של קרישנה, גברים של האל קרישנה, כמו רמה קרישנה ופונג'ג'י, זאת אומרת גם דמויות ידועות, הם עוטים על עצמם בגדי נשים ומתאפרים ומתקשטים בתכשיטים, ומחשיבים את עצמם כגופיז, כהנערות שהיו מחוללות, מרקדות סביב קרישנה. אז זו תופעה שרואים עד היום בהודו, גברים מבוגרים, מכובדים, וכמובן באמת תרבויות רבות, שוב אתם בוודאי מכירות ומכירים יותר ממני, ביהדות יש, אנחנו מכירות כמובן את אהבת רות לנעמי, ואהבת יונתן לדוד, אז כשאנחנו, אני חושבת שכשאנחנו קצת מרחיבים, קצת מרחיבים את המבט, מרחיבות לאיזושהי, לאחורה, להיסטוריה, ולראות שאנחנו לא לבד, לא המצאנו את זה, לא המצאנו, ברור שלא המצאנו, אבל גם זה לא משהו ייחודי שפתאום עכשיו, מה שאולי ייחודי לעכשיו, גם זה לא בטוח, אני לא מאוד מתמצאת בהיסטוריה, זה מצד אחד הרדיפות, ומצד שני, כמו שאמרתי קודם, גם האפשרות להתחתן ושירשם בתעודת זהות, דווקא בישראל, שזו מדינה שכל כך מנוהלת על ידי הדת, ועדיין שני הדברים האלה מתקיימים, זאת אומרת גם המון המון פתיחות וקדמה לצד כל הדברים האחרים שאנחנו מכירות. במסורת האינדיאנית יש לאנשים כמונו שם ייחודי וריספקטפול, זה שיש לנו את המדיסין שנקרא מדיסין היוקה. מדיסין היוקה זה המדיסין של ההפכים. ואנשים שיש להם את המדיסין, גברים ונשים שיש להם את המדיסין הזה בתרבויות האינדיאניות הקדומות, הם היו גברים ונשים שנחשבו לאנשי רוח ושמנים, מרפאות, וגברים היו הולכים לגברים ונשים היו הולכות לנשים להתרפא על ידי עשיית אהבה בעזרת אנשי המדיסין של ההפכים. גם אפשר לשים לב לתמונות של קדושים או גורים או מורים רוחניים, מורות רוחניות לאורך השנים, שהתווה פנים שלהם מאוד מאוד, אם זה גברים, תווה הפנים נהיים מאוד נשיים, כמו שרי ארובינדו או רמנה מהרשי או כל מיני, גם הבודה, אנחנו לא יודעים, לא באמת יכולות לדעת איך הוא נראה, אבל הפסלים והתמונות שמציירים אותו, הרבה פעמים מציירים אותו עם תווי פנים מאוד נשיים. ככה אני חושבת, it's safe to assume שהנזילות המגדרית היא לא משהו חדש, לא משהו שעוד לפני שהתפתחו כל התיאוריות הקוויריות במערב, זה כבר היה חלק מהתרבויות הקדומות, כמובן בתאילנד, אנחנו מכירים את זה גם כיום. חבר שלח לי, אני פשוט רוצה לשתף אתכם, יוטיוב של קטע קצר של מישהו מראיין את ישעיהו ליבוביץ'. שואל אותו על מעמד ההומוסקסואליות בתנ"ך. ואז ישעיהו ליבוביץ' אומר שבא מישהו להתייעץ איתו, מישהו מאחת הישיבות, מאחת מאותן ישיבות, כנראה ישיבות מאוד מחמירות, בא להתייעץ איתו על הנושא הזה. וישעיהו ליבוביץ' אומר, זאת שאלה, מה, על הומוסקסואליות או הומוסקסואלים, האם צריך להכיר בהם? האם לצרף אותם למניין? לקרוא אותם לתורה? הרי הם יהודים. אז זה שואל הבחור. אז ישעיהו ליבוביץ' אומר לו, אז למה לא שאלת את ראש הישיבה שלך את כל השאלות האלה? אז הוא אומר לו, ניסיתי לדבר איתו, והוא מיד הראה לי איזושהי מסכת, מסכת גידושין, ששם כתוב שיש דעה אחת של אחד התנאים, שלא ישנו שני רווקים יחד במיטה אחת. מי שבא פה מרקע דתי יכולה להתחבר אולי יותר. דעה אחת אמרה בזמן כן התנאים, המשנה, שלא ישנו שני רווקים יחד במיטה אחת, אבל הדעה הזאת נדחתה, כי חכמים אמרו, אין בזה שום פגם. למה? יכולנו לחשוב, יופי, הם חושבים שזה סבבה. לא. למה? כי לא, זה כל זה אומר ישעיהו ליבוביץ', כן? כי לא נחשדו ישראל על משכב זכר. כלומר, ואז הוא אומר, זה מה שראש הישיבה אמר לו, הוא ממש יוצא מגדרו, הוא ממש מתקומם. זה מה שראש הישיבה עונה לו, לבחור שמתלבט, כאילו המציאות פה, יש כאן מציאות, המציאות זה לא מה שחשוב, חשוב מה שבטקסט. ובטקסט כתוב, אין דבר כזה. פשוט אין דבר כזה. לא היה, לא קרה. לא קרה כלום, כי לא יקרה כלום, כי אין כלום. וישעיהו ליבוביץ' ממש שם ללעג את כל ההתייחסות הזאת שאומרת לא, אי אפשר לחשוד בבני ישראל שיהיו הומואים ולכן זה לא קיים. ואז וכל ההלכה של ימינו והוא מגדיל ואומר, אז מי שמראיין אותו אומר, אבל תראה, אבל יש איסור בתנך על משכב זכר. אז ישעיהו ליבוביץ' עונה לו ואומר לו, אגב, תזכרו את המשפט הזה של ישעיהו ליבוביץ', אם מישהו אומר לכם את זה, טוב, אבל בתנך כתוב, הוא אומר, יש, נכון, ברור, בתורה יש איסור חמור על משכב זכר, יש גם איסור חמור על חילול שבת, הם על אותו לבל. אבל, הוא מוסיף ואומר, כולנו כבר רגילים ויודעים רוב העם פה בישראל הם חילונים, נכון? ורוב העם פה בישראל לא שומר שבת. ועדיין לא אומרים על מישהו שעדותו פסולה, או ואם אותו מחלל שבת נושא אישה, הנישואים והקידושים תקפים אפילו שהוא מחלל שבת. אבל כששואלים לגבי הומוסקסואלים, אז הרב עונה לך, הרי דבר כזה לא קיים. זה 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 מה שהוא אומר. אז אנחנו מתמודדות ומתמודדים עם הרבה קצוות. כמו שאמרתי קודם, מצד אחד יש הרבה יותר פתיחות בימינו, יש ריטריט כזה לקהילה, ומצד שני גם יש במקביל גישות שונות, נגיד את זה ככה. אני אגיד עוד דבר אחד ואז נתרגל רבע שעה מדיטציה, אחד הדברים המבלבלים למי שאולי התחילה להתעניין בבודיזם או מי שכבר כמה זמן על הדרך, זה שהבודיזם מעודד אותנו לחקור את הזהויות שלנו ולא להיאחז בהן. ואמרה לי מישהי באחד הריטריטים, עד שסוף סוף עשיתי שלום עם הזהות שלי, אז אתם אומרים לי עכשיו להיפטר ממנה, לזרוק אותה לפח. וזה אכן, יש כאן אכן דיאלקטיקה מורכבת של מצד אחד אומרים לנו, אני יותר מסך הזהויות שלי. יש לי זהות, יש לי שלל זהויות, כן? יש לנו המון זהויות. ולהיות חלק מהקהילה זה זהות אחת בין שלל זהויות שונות. אבל זאת זהות אולי שמצד אחד אנחנו כאילו כאן עושים שני דברים במקביל. אנחנו גם מתאמנות בלעשות שלום עם הזהות שלנו, בין אם היא ותיקה ובין אם היא חדשה, בין אם היא של טרנס או טרנסית, בין אם היא של לסבית, הומואית, קווירית ועוד. צד אחד אנחנו רוצות לעשות עם זה שלום, אנחנו רוצות להתיידד עם זה, אנחנו רוצות לחבק את זה, את הזהות הזאת. אנחנו רוצות מתישהו גם להיות אולי גאות בזה. תמיד כששואלים אותי, למה אתם צריכים מצעד גאווה? תעשו מה שאתם רוצים, מה אתם צריכים ככה? אז התשובה היא, שלי בכל אופן, שגאווה היא מענה לדיכוי. כשלא יהיה דיכוי, אתם לא נצטרך את המצעדים. אז גאווה כמענה לדיכוי, בין אם הוא דיכוי שהוא גם קיים מחוץ לנו וגם קיים מבפנים, כשהפנמנו את זה, אז כן, גם להיות גאים וגאות, ואולי לחלקכם זה נשמע כמו איזה משהו שהוא מעבר להרי החושך. אני מקווה שהשהות בריטריטים אולי כל פעם מקרבת אותנו קצת יותר לשם, לאפשרות הזאת. אז זה מצד אחד, אמרתי, יש כאן דיאלקטיקה, ומצד שני, כן, איך אני יכולה גם לשים לב או לחוות, זה לא לשים לב עם המיין, זה לשים את הלב, ולחוות שאני יותר מזה. שהזהות הזאת היא לא הדבר היחידי שבי. זה כמו אם כואבת הברך, דימוי ממש גרוע, שכחו ממנו, אבל נגיד, אז זה לא כל מי שאני, יש אני עוד דברים חוץ מהברך הכואבת. אז נדבר על זה גם בהמשך הריטריט, על האפשרות גם להפנות מבט חומל, מבט ידידותי פנימה, וגם החוצה. הרבה פעמים המבט החוצה והמבט פנימה זה שיקוף של התהליכים הפנימיים שלי. וגם להחזיק את הזהות הזאת יותר lightly. זאת אומרת, אפשר להחזיק אותה ככה, אפשר להחזיק אותה ככה, עם יד יותר פתוחה. אפשר עם אגרוף, ואפשר עם יד פתוחה. ואני חושבת שזה חשוב מהרבה סיבות, אבל קודם כל בשביל להביא יותר חופש לעצמנו, להיות במקום שיש בו יותר חופש, הזהויות אין איתן בעיה, הזהויות השונות, אני מורה ליוגה, אני הייטקיסטית, אני רופאה, אני אמא, אני אבא, אני whatever, אין איתן שום בעיה, כל עוד הן לא קובלות את התודעה. אז להיות בחופש זה להיות בזהות. גם הבודה, אני מתארת לעצמי, ענה כשקראו לו בשמו, או כשקראו לו whatever. אבל להיות בחופש עם הזהות הזאת, זה גם לראות שאני הרבה יותר גדולה, הרבה יותר גדול, לא רק מהזהות הזאת, מכל הזהויות. ואני חלק מקהילת החיים, ולא רק מקהילת החיים, אני חלק מהיקום. ואולי טבע הבודה, ואולי כל דבר שהוא שמעורר בכם השראה, לדעת אני חלק מזה, וזה חלק ממני. אני רוצה לסיים עם שיר של אדמיאל קוסמן, שמרגיש לי מאוד מאוד רלוונטי לכל ריטריט, ובמיוחד לריטריט הזה. מבוקש מקום שקט עליו תונח הנפש, לכמה רגעים בלבד. מבוקש מקום שישמש מדרך לכף הרגל, לכמה רגעים בלבד. מבוקש עציץ, עלה, גבעול או שיח, שלא יקום ויתקפל כשיתבוא, לכמה רגעים בלבד. מבוקש דיבור אחד נקי, נעים וחם, שישמש ספסל מקלט למי שהיא, קרובה שלי, ילדה יונה, נפשי שלי, אשר יצאה מן התיבה לכמה רגעים בשעות הבוקר, ולא מצאה מאז מנוח לרגלה. אז בואו נתרגל, יושב לנו ביחד. אפשר להתחיל כל תרגול עם 2-3 נשימות עמוקות. ולשבת עם נוכחות מודעת לאיך שלומי עכשיו, ברגע זה. מה נוכח? מה חי בי ברגע זה? בלי שום צורך לשנות. בין אם זה נעים או פחות נעים. להיות עם זה איך שזה, להיות עם עצמנו איך שאנחנו, מרגע לרגע. לעשות מקום, להסכים למה שחי בי ברגע זה. יחד עם המקום וההסכמה, אפשר גם להתרחב אל מעבר לעצמי, אל המרחב שעוטף אותי, שמקיף אותי, אל כל החדר הגדול הזה, וכל החלל והמרחב שיש בו, כל מי שיושבות ויושבים מסביבי, הצלילים והקולות והרחשים שחולפים במרחב. וגם מעבר לאולם הזה, אל כל המתחם, הדשאים, העצים, הבניינים, השמיים. השמיים האין סופיים, מרחבים אין סופיים, שמקיפים אותנו. ובתוך המרחבים העצומים האלה, יושב גוף ונושם. וכל פעם שהפנים שלנו, עולמנו הפנימי, מרגיש אולי אינטנסיבי, אפשר תמיד לרגע אפילו להרחיב אל המרחבים שעוטפים אותנו, שעוטפים את החדר הזה, אל השמיים. מדי פעם. גם לעשות מקום לכל מה שמופיע בתוכנו. תחושות גופניות שונות, רגשות והלכי רוח, מחשבות, וגם מדי פעם להתחבר אל המרחבים העצומים והאינסופיים שבתוכם בעצם הגוף הזה יושב ונושם.